שלום וברוכים הבאים לחושבים טוב.
וואו,
מת יהודית קץ.
היי יהודית.
היי.
איזה קול בס פיתחת.
כן. אז מה נשמע יהודית?
הכל טוב.
אז בואו רק שנייה נספר למאזינים מי אני, כי אותך הם כולם מכירים.
אז אתה איתן לוי, שלום.
שלום.
מה קורה?
מעולה, מה נשמע?
בסדר גמור, אז הגעת לכאן היום בתור מנחה אורח.
כן.
והאמת היא שאפילו כבר התראיינת בפודקאסט, בפרק על גירושים חיוביים.
נכון.
שכמה אנשים כתבו לי שזה ממש שינה להם, שתדע.
מרגש, גם כתבו לי וזה כיף.
והיום אנחנו...
היום אני מראיין אותך.
כן, היום אנחנו מתנסים.
היום אני פה כדי להוציא ממך את כל הידע.
ואנחנו מתנסים במשהו חדש, רוצים לראות איך זה יהיה, וחשבו שיהיה כיף לנסות, ולמה לא?
באנו היום לדבר על כלי ממש חשוב בחיים, שנקרא לעצור. לעצור ולהסתכל על החיים קצת מהצד, לבחון אותם, כלי שאני משתמש בו, ואת משתמשת בו, ורצית לדבר עליו קצת.
הפרק הזה יוצא בראש השנה, אז היום ראש השנה, מזל טוב.
מזל טוב. לא אומרים מזל טוב, אומרים שחג שמח.
שנה טובה.
שנה טובה, נכון.
גמר חתימה טובה. אז בעצם לכבוד ראש השנה רצינו לעשות פרק מיוחד של לעצור ולבחון איך החיים שלנו נראים, לאן אנחנו רוצים לקחת אותם ולמה כדאי לעשות את זה. והאמת היא שאני רוצה לפתוח בסיפור ממחקר שעשיתי פעם בתקופה שלי שבה עבדתי במעבדה. עשיתי, מה זה עבדתי? חקרתי במעבדה. עשיתי מחקר על ה-Life Review Experience.
אוקיי.
ה-Life Review Experience זה מה שקורה כשאנשים נמצאים בכמעט מוות, מוות קליני, עוברים חוויה של Near Death Experience. אין לזה כל כך מונחים טובים בעברית, חוויית סף מוות, ורואים את החיים שלהם חולפים על פניהם.
וואו.
וזה משהו שאנחנו מכירים אותו הרבה מסרטים, של חוויה את זה שממש יש איזה פלשבק של או כל החיים, או כזה שברירי חיים שחולפים על פנינו. ויצא לי במחקר הזה לראיין אנשים שעברו את הדבר הזה, ובעצם לנסות לאפיין...
את ראיינת אותה?
אני ראיינתי אותה.
יו, okay. משוגע.
ממש, לא ידעת את זה.
לא, נכון, ממש
זה
לא.
זה פאן פאקט, לך תדע מה עוד יש לי שם.
Okay.
אז, ובעצם אנשים תיארו את החוויה הזאת, ורצינו לאפיין מה, למה החוויה הזאת גורמת, איך היא נראית. ואני חושבת שמה שהיה ממש מעניין, זה שזאת הייתה חוויה טרנספורמטיבית בשביל אנשים. כלומר, עצם זה שהם ראו את החיים שלהם חולפים על פניהם, הוביל לרגשות מאוד מאוד עזים, אז גם רגשות מאוד כואבים על כל האולי כאב שהם גרמו לאנשים אחרים במהלך החיים שלהם, לפני שהם so-called מתו, אבל אז חזרו לחיים. Mm-hmm. וגם רגשות מאוד חיוביים על הטוב שהיה, ועל העונג שהיה, ועל על דברים טובים שהם עשו לאנשים. ואחר כך רואים בצורה ממש קונסיסטנטית שאנשים חוזרים לחיים, זה נשמע קצת מוזר להגיד חוזרים לחיים, אבל זה מה שזה, עם חיבור הרבה יותר גדול לאנשים אחרים, הרבה פעמים עם פחות חומרנות, זה הרבה יותר דגש על, על יחסים, על בריאות, על להעריך את מה שיש, ובאמת זו איזושהי חוויה שהיא חוויה רוחנית בגדול, אבל אני חשבתי על זה הרבה במובן של למה אנחנו עושים את זה רק כשאנחנו כמעט מתים, ולא בזמן שאנחנו חיים. למה אנחנו צריכים לחכות לכמעט למות, או לפעמים כשמישהו אחר בחיים שלנו מת, אז גם אנחנו עוברים איזו מין התעוררות כזאת. למה אנחנו מחכים לרגעים האלה ולא עוצרים בזמן שאנחנו חיים, ואפילו חיים עוד הרבה שנים, בשביל לעצור ולראות, היי, איך אני חיה, איך אני משפיעה על אנשים אחרים, איך אני מנהלת את החיים שלי ואת הסביבה שלי, והאם אני הייתי רוצה אולי לשנות משהו. והיום אנחנו נטען שזה משהו שכדאי לעשות אותו more often.
שכדאי לעשות את הסוג של ה-life review הזה. זה בעצם מאפשר איזשהו עיצוב או שינוי של החיים שלנו בצורה יזומה.
כן.
לא לחכות שהעולם ישפיע עלינו.
לגמרי, כי אנחנו, בני אדם, אנחנו לא כל כך טובים בלהעריך איך אנחנו. כלומר, אם לא עושים את זה בצורה סופר מודעת וממש חושבים על זה, אז אנחנו רואים את זה בהרבה מחקרים שאנחנו לא טובים בלהעריך איך אנחנו בכל מיני דברים. נגיד, סתם כזה, כמה דוגמאות, יש מחקרים שמדברים על, על אמפתיה, ושואלים אנשים כזה, כמה הם אמפתיים, ורואים שהם כזה מפספסים בגדול, וכמה שהם חושבים שהם טובים בלהעריך איך בן אדם אחר מרגיש, או לזהות רגש מתוך פרצוף, אנחנו הרבה פחות טובים בזה ממה שאנחנו חושבים. כנה לגבי מחקרים על כזה משהו שנקרא תאיית הישוש, של כמה אנחנו עושים כל מיני חישובים כאלה של פיצויים. נגיד, אם אכלתי, אז אני חושבת לך לעשות יותר ספורט, אם עשיתי ספורט, אז מותר לי עכשיו לאכול יותר, ואם כזה תרמתי לצדקה, אז אני יכולה להיות זבל של בן אדם. אז גם בזה אנחנו כל הזמן טועים, אנחנו בטוחים שכזה אנחנו עושים break even, שאנחנו מפצים על מה שעשינו, ואנחנו רואים שגם בחישובים האלה אנחנו לא טובים. ובאופן כללי, אנחנו די טובים בלעבוד על עצמנו.
יודעת שגם אני פעם כמעט מתתי.
באמת?
כמעט עבדתי. בגיל 22.
זה די מאוחר.
כן, וזה אגם בארגנטינה. הייתי ממש טיפש.
וואו.
שחיתי כזה, באגם שאסור לשחות בו. הגעתי לאמצע, והיה לי קשה לחזור בסוף בפוקס, איזו ספינה, בא והצילה אותי ואת ה...
באמת?
כן, אבל זה לפודקאסט אחר.
אבל זה לימד אותך משהו על החיים, אגב, שיחתנו?
כאילו, jokes aside, מה שקרה שם, זה שבגדול הגעתי לרגע, קצת דומה אפילו שאני חושב על זה, שאני ממש הבנתי שאני במצב של, זה קורה, אני הולך למות. וכזה הייתי בעצם בין חוף וזה אי, והמים היו כל כך קרים, והיה לי כל כך קר, שהיה לי קשה אפילו להכניס את הראש לתוך המים, ולשחות חתירה כמו שצריך, ואני יודע לשחות חתירה. ופשוט כזה נכנסתי לאיזשהו עולם, לאיזשהו מוד כזה, שאני אומר לעצמי, אני כזה מדבר עם עצמי, ואני אומר לעצמי, טוב, רק תכניס את הראש לתוך המים, ותחתור רק 10 פעמים. וכל פעם, רק, אמרתי עצמי, רק 10 פעמים תחתור. כאילו, כי זה היה כל כך קשה לחתור, כי הייתי כל כך כבר עייף וכואב וקר. וככה עשיתי, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ואז כזה, אחרי מלא כזה זמן שאני רק כל פעם אומר לעצמי, יאללה, עוד 10 ועוד 10, וכזה כמו איזה אבא נחמד שאומר לילד שלו, עוד פעם, אתה יכול? אז כזה פתאום התחלתי לראות את הקרקעית, ואז הסתכלתי אחורה, ופתאום הייתה איזו סירה של ה-Coast Guard, של האגם הזה, שאיזה מישהו היה בחוף וראה איזה חבורה של ישראלים פגרים, נכנסים עם תחתונים לאגם כפו, והזמין את ה-Coast Guard למזלנו. וואו. ואני כאילו, כי אני רק הגעתי לאי, לא יודע איך הייתי חוזר מהאי, כן, מי היה רואה אותי בכלל.
כן.
ודווקא המקום הזה, של לעשות רק 10 פעמים, להתפקס אולטרה בכאן ועכשיו, לצאת לגמרי מהפחד ומהמחשבות ומהפחד המשתק, וכזה להקטין את הבעיה, רק לחתור 10 פעמים, זה משהו שבהרבה סיטואציות בחיים זה לקח אותי, שלפעמים שהמצב כל כך מורכב וקשה וכואב, אז אני כזה שנייה מוריד את, אתם אומרים שהרוח גבוהה, אז תקפל את המפרסים, כאילו, אתה לא יכול. אז כזה, קפל את המפרסים, להתפקס במשהו קטן, שאני יודע שמזיז אותי קדימה.
וואו, איזה סיפור.
כן, חוויה משוגעת.
אני ממש לוקחת ממה שאתה אומר את, את החמלה, כי זה היה נשמע שדיברת על עצמך ממש נחמד, בניגוד לכזה, איזה אידיוט אני גמרתי לעצמי את החיים, אני אוכל למות פה כמו איזה מפגר.
כן.
וכנראה שבאמת, סתם, אני לא יודעת, אבל אולי היית טובע אם היית מדבר לעצמך ככה.
יש מצב. כאילו, בוא נגיד שלא הייתי מצליח לחתור מהר וכאילו לזוז כזה על אמת, כי כבר זהו, התעייפנו לגמרי.
זה גם מחבר אותי שוב למחקר, כי גם מה שרואים בלייף ריוויו זה שאנשים מסתכלים על החיים שלהם, אבל עם הרבה הרבה חמלה, המילה הזאת חוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב ושוב, ואני זוכרת שכמה מרואיינים ממש תיארו את החמלה כמשהו שבחוויה שלהם עזר להם לחזור לחיים. ואני אומרת את זה כי גם היום כשאנחנו הולכים לבחון את החיים, וזה מה שאנחנו רוצים להמליץ לכם לעשות בפרק הזה, אז לעשות את זה עם חמלה. המטרה של זה זה לא לעלות על דוכן בית המשפט ולהתחיל להלקות את עצמנו
וואו,
על אני לא מספיק ככה, אני לא מספיק ככה, זה לא בסדר ככה, אפתח את עצמי ככה ואני לא אעשה, אלא באמת ממקום של, היי, בוא נראה מה קורה. ומתוך זה נקבל החלטות על איך להמשיך קדימה בטוב, לא באנישה.
תמיד שאני מנסה להיות חמלה עם עצמי, כשאני מבין שאני צריך לבוא לעצמי בטוב, אז אני כל הזמן מדמיין איך זה, איך אם הייתי אבא שלי, איך הייתי מדבר, או אמא שלי, איך הייתי מדבר אליי, וזה ממש קל לדמיין איך היית מדבר לילד שאתה אוהב, שהוא שלך, תחשבי שנייה.
כן.
נכון, הרי לא, זה יאללה, זה חמוד, זה בסדר. וככה לדבר על עצמנו.
אחת הסיבות שאנשים לא עושים לייף ריוויו, זה בגלל שהם מפחדים לפגוש את החיים שהם עצמם יצרו, שהם יסתכלו על זה ויגידו, היי, זה לא מה שרציתי, נכשלתי, במרכאות, ודווקא כל הפתיח הזה שלנו על החמלה, זה מזכיר לנו שמה שנפגוש זה בסדר. המטרה היא פשוט לעשות שיהיה טוב מעכשיו, זה להסתכל אחורה כדי להסתכל קדימה, לא כדי להסתכל אחורה כדי...
כן, קונסטרוקטיבי, אוהב,
כן, ממש.
סולח.
יש את המשל הזה על האבנים הגדולות והקטנות.
וואי, אני מת עליו.
הוא סופר מוכר, אבל אני חושבת ש...
תספרי אותו, כי אני בגדול גיליתי אותו רק לפני שנה דרך אגב, מאיזושהי זווית של בכלל סטארט-אפים ועולם כזה, והוא קצת שינה לי איך שאני חושב על פרויקטים ועל החיים באמת בכלל. הוא מדהים.
כן, אז המשל הולך ככה. היה פרופסור שלקח את התלמידים שלו ולקח איזה, לא יודעת, קד גדול, והיו לו המון המון אבנים על השולחן, קטנות וגדולות. ואז הוא מילא באבנים גדולות את כל הקד, ושאל את התלמידים שלו, האם הקד מלא? והם אמרו, הוא מלא. ואז הם אמרו, אמר להם, לא, בואו תראו. והוא לקח אבנים יותר קטנות ומילא את הקד הזה שוב, עד שהקד היה מלא, כי האבנים נכנסו בכל החריצים, וזה הגיע עד הסוף. ואז הוא שאל אותם, "היי, עכשיו הקד מלא?" ומה הם אמרו?
"כן."
"כן." ואז הוא אמר להם, "אה, לא, הוא עוד לא מלא." לקח אבנים עוד יותר קטנות, והכניס אותם פנימה, שוב, הקד התמלא עד למעלה, ועוד פעם הוא שאל אותם, הקד מלא, כן. ואמרו, כן, וככה הוא עשה את זה עוד ועוד, עד שהוא הגיע לחול, ובסוף גם למים, עד שבסוף הקד היה מלא, for real. ואז הוא אמר, אבל מה אם היינו עושים את זה בסדר הפוך? מה אם היינו לוקחים קודם את האבנים הקטנות, וזה היה מתמלא? כבר לא היה מקום להכניס את האבנים הגדולות, וזוהי הטרגדיה של חיינו.
כן, ש... להתעסק בחול ולא באבנים הגדולות.
לגמרי. הדברים הדחופים למחר יכולים למלא את כל הזמן שלנו, ואת כל התשומת לב שלנו. ואז אנחנו מתעוררים מתישהו באיזשהו גיל 95, ואומרים, רגע, הכי חשוב היה לי לשמור על זוגיות טובה, ולא כל כך השקעתי בזה, אופס.
חיים קצרים.
כן.
נראה לי זה גם חלק מהסיפור הזה.
לגמרי.
אז מה תכלס, איזה כלים אנחנו רוצים לעשות? איך לעשות את הסקירה הזאת? נכון? ברמה הטקטית כן, אפילו, כזה, כן. מה לשאול, כל כמה זמן וכדומה, ו... ואולי נעשה דוגמאות?
כן, אבל אני כן רוצה להגיד שקודם כל, זה פורמט שאני ממליצה לעשות, אנחנו כבר נפרט את הפורמט, אבל אני ממליצה לעשות אותו או בכתב, או בשיחה עם בן אדם אחר, כי בשתי האפשרויות האלה אנחנו בעצם משתמשים בשפה. ושפה זה הכלי שלנו בעצם לקחת אין סוף של עובדות, מחשבות, רגשות, דברים שקרו, שמתבלגן לנו בראש, למשהו שיש לו התחלה, אמצע, סוף, הסקת מסקנות, משמעות, לקחים, סיפור. וסיפור זה משהו שאנחנו בני אדם יודעים להתמודד איתו בצורה הרבה יותר טובה. תחשבו כיפה אדומה, תחשבו עמי ותמי ועוד דברים כאלה נחמדים. זה עוזר לנו ללמוד ולהתקדם הלאה. אז בבקשה, או דף ועת, או שיחה עם איתן לויט, או כל חבר אחר, פסיכולוג.
חבר, חברה טובים.
מי שתרצו. ויש גם איזה ציטוט נחמד של פסיכואנליטיקאי צרפתי, שקוראים לו לקאן, שהוא אמר משהו בסגנון של, התפקיד של השפה זה לא להעביר מידע, אלא לעורר את הזיכרון. ואנחנו רוצים לעורר את הזיכרון על... אפשר לחשוב על זה בתור השנה האחרונה שהייתה, אפשר גם להסתכל ברזולוציה יותר רחבה על החיים שהיו, אבל בואו נתחיל רגע מהשנה האחרונה וניקח את זה צעד צעד.
אז סבבה, אני עכשיו רוצה לעשות live review.
כן.
מה אני עושה? איך אני עושה את זה?
אז קודם כל, מקדישים זמן לדבר הזה. זה לא משהו שקורה בחמש דקות, זה לא משהו שקורה בשעה, אנחנו צריכים זמן. אפשר לבחור, נגיד, אפילו לצאת בחלומות הפרועים, אני אומרת, אפשר לצאת לריטריט של שבוע לחשוב על החיים, אבל אולי זה בחלומות הפרועים. במציאות אפשר גם להחליט שאנחנו לוקחים בלוקים של חצי שעה עד שעה, כמה פעמים בשבוע במשך תקופה, ואני חושבת שבאמת החגים זה זמן ממש נחמד לעשות את זה. אני זוכרת אפילו שהיה פעם אחת שנסעתי, נראה לי זה היה בהודו, שממש לקחתי 30 שאלות, שאת חלקן נמשיך לשזור פה, וממש כל בוקר פתחתי את היום עם שאלה אחת כזה, כתבתי את השאלה ביומן, משתניתי על זה, אז אפשר לעשות את זה ככה, אפשר גם ללכת עם השיטה שאנחנו עכשיו נציע, ובכלל חשוב להגיד שכל מה שאני מציעה כרגע, זה בגדר הצעה, אין איזה תורה של רק ככה עושים לייף ריוויו, המטרה היא פשוט לעצור, להתבונן בחיים, ואם מתאים לכם ההצעה הזאת, תעשו אותו ככה, לא מתאים לכם, תעשו משהו אחר, ו... הכל טוב, המטרה היא להתבונן. אז אנחנו רוצים לשמור זמן ספציפי. אפשר להתחיל, אם רוצים, ממשהו יותר כללי. נגיד, אפילו להסתכל ביומן על דברים שקרו, אפילו, לא יודעת אם אתם מנהלים יומן, אני נגיד, יש לי יומן מאוד מסודר של הפגישות שלי, של האירועים שלי, של החברים שאני פוגשת, הכל שם. אז לי נגיד נוח אפילו לזפזפ ביומן בצורה כזאת יחסית חופשית, ורגע לראות מה היה, להזכיר לעצמי את השנה האחרונה, את האירועים השונים, כי לא תמיד אנחנו זוכרים. ורק לקראת הפרק הזה, כשהתחלתי לחשוב כזה, מה היה השנה? לא היה שום דבר השנה, מה היה מיוחד? ואז הייתי כזה, רגע, נולדה לי בת, יצא ספר, כזה, הרציתי בטד, כאילו כל מיני דברים קרו השנה, אבל כשחשבתי על זה, הייתי כזה, נראה לי בגיל הזה לא קרה כלום, כזה, אז רגע, להיזכר בדברים שקרו, אפשר אפילו לכתוב על חוויות מיוחדות שעולות לנו, בתור רגע להיזכר ב, לא יודעת, היום הזה שנסעתי עם חברה, והייתה לנו שיחה מאוד משמעות אותית, העבודה הזאת שהתקבלתי אליה, היצירה הזאת שיצרתי, כמו ממש רגע באופן רחב, להעלות את מה שעולה, ולראות איך זה מרגיש לנו, ואפשר להגיד שזה שלב ראשון, שלב אקספלורטיבי כזה.
אני אגב עושה את זה ביום הולדת שלי.
גם אני?
אני מוצא את היום הולדת בתור אחלה זמן טוב לעצור ולשאול את עצמי שאלות. ואני פשוט לוקח חבר למסעדה, ושאנחנו כזה מסתובבים יום שלם בעיר, ומדברים, וכזה חבר שהוא יודע שתפקיד שלו זה לשאול אותי שאלות.
נכון, זה צריך להיות חבר שאגב, זו כבר עוד הצעה מעולה, לעשות את זה עם מישהו, אבל זה צריך להיות חבר שמוכן להיות המנחה של האירוע, ולא להיות כזה, גם אני, גם אני, אתה יודע מה קרה לי פעם, כזה צריך להיות מישהו שבאמת בא באיזה מוכנות של הקשבה והחלה, ובאמת להיות שם בשבילך, ואולי אחרי זה תתחלפו, אבל שהוא יהיה שם בשבילך. אז אנחנו רוצים באמת לזכור האם יצרנו הרגל חדש, האם סיימנו איזה קורס, השלמנו איזה משימה, אולי הפסקנו מערכת יחסים, אולי התחלנו מערכת יחסים, אולי התאהבנו במישהו, אולי יש לנו חברים חדשים, כמו ממש רגע להסתכל רחב. ואז בשלב הבא אנחנו רוצים ממש לבחון את הדברים, ואפשר לחלק את זה לקטגוריות. כל אחד יחשוב על קטגוריות אחרות. אני יכולה להגיד שנגיד, כשכתבתי את הספר, חשבתי על קטגוריות כמו יחסים, משמעות, זרימה, זמן חופשי, קטגוריות כאלה. ובשיחה הזאת אני חושבת על קטגוריות אחרות ברגע זה. אני חושבת על דברים כמו הישגים, יחסים זוגיים, יחסים חבריים, הישגים שהיו בעבודה, כלומר, ממש אפשר, כל אחד יכול לחשוב על מהם הקריטריונים שלו, אבל...
אני אגב רוצה לשתף אותך שכשאני עושה לייף ריוויו, אז דווקא השאלה הראשונה שאני שואל, זה מה חשוב לי בחיים? ואז מזה יוצאים לי הקטגוריות הגדולות, שאחר כך בכל אחת מהן אני חופר. ועצם השאלה מרגיש שכבר אני יוצא מהריוויו הזה, מההסתכלות הזאת עם איזשהו משהו, כי אני יוצא עם זה ואני אומר, בעצם חשבתי שנייה על מה חשוב לי בחיים, וזה הרשימה הזאת. ואולי זה, וזה משתנה, וזה אגב, זה מדהים כמה שזה משתנה לי משנה לשנה.
וואלה, מה זה היה בשנים קודמות?
היה נגיד לפני שנתיים שהחלטתי שלמצוא זוגיות לא חשוב לי. כזה, זה שאני בכלל לא רוצה להתעסק בזה. אני רוצה להתפקס בילדים שלי ובעבודה ובבריאות, סתם דוגמה. וכזה זה, אפילו התלבטתי על זה, כזה חשבתי, האם אני באמת כזה עכשיו
הולך... האם אתה מאמין לעצמך?
לא, כן, והאם אני באמת, בדיוק, האם אני מאמין לעצמי, האם... ודווקא זה הרגיש לי טוב שכזה הבנתי שכן, לא, רגע, אני באמת, באותה תקופה לא היה לי מקום בחיים לזוגיות. היה ילדים עדיין היו יותר קטנים, והייתי איתם, והעבודה עדיין היה יותר טרפת, וזה בכלל השאלה הזאת, אם אני מרגיש שנותנת המון, והיא בעצמה מכוונת לי לפחות את הרבה מהמחשבה.
כן. כי באמת אחת הבעיות זה שאנחנו מאוד מתפזרים, נכון? כלומר, אם שואלים אנשים מה הם רוצים, אז יש רשימה של 857 מטרות,
כן.
והסיכוי שנשיג את כולם לא קיים כל כך. יש על זה גם דרך אגב לא מעט מחקרים על כמה אחוז מאיתנו משיגים את ה-New Year's Resolutions שלנו, אנחנו עומדים על פחות או יותר 8% מהאנשים שבאמת עומדים במה שהם הבטיחו לעצמם. ואחד התרגילים המעניינים שיש הרבה פעמים בעולם האימון משתמשים בו, נקרא גלגל החיים, זה להסתכל מה קורה בכל אחת מהגזרות. אז אני יכולה למשל לשאול את עצמי, למה אני מקדישה זמן כרגע, מבחינת הבריאות, יחסים, תחביבים, קריירה, כסף, כל אחד והקטגוריות שהוא בחר, וכמה אני מרוצה מכל אחד מהדברים האלה. כלומר, אני יכולה ממש לתת לעצמי קודם כל ציון, וזה איזושהי הערכה ראשונית של איפה אני נמצאת במקום הזה. אז נגיד במקום של בריאות, איך הגוף שלי מרגיש, כמה אנרגיה יש לי, איך כזה מצב רוח הבסיסי שלי, איפה אני נמצאת בקטגוריה של 1 עד 10. שאני בוחרת. מבחינת יחסים עם חברים, איפה אני מ-1 עד 10? ממש לייצר כמו איזה טבלה של איך אני בכל גזרה שונה בחיים, ושוב אני מזכירה, המקום פה הוא לא להלקוט את עצמנו, אלא מקום של רגע לקבל תמונה של איזה אזורים הם אזורים שאני יותר מרוצה מהם, איזה אזורים פחות, וללמוד לייצר ככה איזשהו בלנס שהוא בלנס חדש.
מעולה. אז סבבה, הגדרתי לי זמן, נגיד לפחות פעם בשנה שאני עושה את הריוויו.
כן.
באתי, מיפיתי את התחומים באמת חשובים בחיים שלי. גם הסתכלתי כזה קצת על היומן שלי, כדי בכלל כזה להיזכר בחיים שלי, מה היה בשנה האחרונה. ואני עוד נעזרתי בבן אדם, או שכתבתי את זה, נכון?
כן. ואז אני יכולה להתחיל לשאול את עצמי שאלות יותר מעמיקות בכל תחום. נגיד, ניקח משהו כמו כסף, שמעסיק הרבה אנשים. איך אני מרגישה לגבי הסיטואציה הכלכלית שבה אני נמצאת? כמה שאני מרוויחה, כמה רציתי להרוויח, האם היה איזשהו שיפור, האם אני הולכת אל עבר, לא יודעת אם מישהו רוצה עצמאות כלכלית, אז האם אני באזור הזה, האם אני רק צברתי עוד חובות?
נשמע כזה פשוט שאלות שבאות מתוך מקום של סקרנות. כאילו אני כאילו לא יודע, נכון? אני כאילו חושב על זה מאפס.
כן.
זה בעצם המוד.
בשביל זה אנחנו גם ניתן בסוף אולי איזושהי רשימה של שאלות, אבל לטובת מי ש... מרגיש שהדבר הזה גוזל המון המון אנרגיה לחשוב על שאלה, אבל בגדול אני פשוט רוצה לבוא באיזה הלך רוח סקרן לכל תחום, אבל באמת שאלות של גילוי.
זה קצת כמו שהיינו פשוט בעיה מהבעיה לנו, אומר, תגידו מה אתה חושב על מערכות יחסים בחיים שלי, אז היית מתחילה לשאול אותו שאלות.
כן.
אז כזה קצת לעשות את זה, אבל הפוך.
לגמרי. בטיפול אנחנו קוראים לזה שאלות סוקרטיות, על השם סוקרטס, שהוא בעצם אמר שכשהוא דווקא דיבר על זה בהקשר של תלמידים ולמידה, הוא אמר, אנחנו לא יכולים ללמד אנשים דברים, זה לא הולך לעבוד, אלא אנחנו צריכים לעזור להם בעזרת גילוי ובעזרת שאלות להגיע לאיזה שהם תובנות. והשאלות צריכות להיות שאלות סקרניות שלוקחות את השיחה קדימה. אז מה, נגיד, מה חשוב לך ביחסים? ואז אתה יכול להגיד, חשוב לו, אולי תענה, מה חשוב לך ביחסים?
היי גם לך.
שלום.
מה חשוב לי ביחסים?
כמה סוכר אתה
שותה. אני חושב שממש חשוב לי, כי פתיחות לאורך זמן חשוב לי לחוות איזושהי צמיחה בקשר. הקשרים הכי טובים שלי בחיים, ממש מרגיש את זה, הם בסוף כל הזמן גדלים לאנשהו.
כן, אז דיברת
על... אפילו מקומות לא צפויים אפילו.
אז דיברת על פתיחות, על אותנטיות ועל צמיחה.
כן.
מה מהם הכי חשוב?
אני מתלבט בין פתיחות ואותנטיות, אבל שם קצת אותו דבר. אבל...
נגיד, הם באמת מאוד כזה קרובים אחד לשני. אז אפשר לשאול, אז מה זה אותנטיות בשבילך? כלומר, למה אתה מתכוון כשאתה אומר אותנטיות? כי גם זה, אנחנו לפעמים זורקים מילים לאוויר, אבל אנחנו לא באמת מגדירים את זה לעצמנו. אז מה שעשינו כאן זה שבעצם שאלתי אותך כמה שאלות, לא אמרתי לך מה התשובה, לא אמרתי לך מה זה אותנטיות, לא, אלא פשוט כזה שאלתי אותך שאלות, אתה הבאת את התשובות, ומתוך זה אתה מתחיל אולי להסיק מסקנות, נכון? אולי אתה אומר מאנשים מסוימים, אני רוצה ללמוד להיות יותר אותנטי איתם, אולי אחרי זה תגיד, יש אנשים שאני פשוט רוצה להתרחק מהם, לא, אין לי אינטרס להיות יותר אותנטי איתם, וכל תשובה שתעלה היא בסדר גמור, אבל זה מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות, פשוט לזכור תחומים מסוימים בחיים, לפי הקריטריונים שלך. אז אנחנו הצענו פה כמה קריטריונים, אפשר לתת עוד דוגמאות אתה יודע, לתחומים אחרים, ניקח אפילו תחום כמו כזה כיף, יכול להיות שהוא קצת מוזנח, עבור אנשים מסוימים. אז ממש לשאול, כמה זמן בשבוע שלך, ביום יום שלך, אתה מקדיש לדברים שהם לכיף? לא למען מטרה מסוימת, לא להישג מסוים, לא כי אתה חייב, לא כי אתה צריך, אלא כמה זמן כזה יש, ומה הדברים האלה כוללים? מה בכלל עושה לך כיף? האם אתה יודע לענות על השאלה הזאת? אז אנחנו בעצם רוצים לשאול את עצמנו המון 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 שאלות, ומתוך התשובות אנחנו נסיק מסקנות, שכאן אנחנו מגיעים לשלב השלישי במודל, שבו בעצם אנחנו רוצים ליישם את מה שהבנו ואת מה שלמדנו. עכשיו, מן הסתם, אנחנו לא ניישם את הכל במקביל, אנחנו לא נפתח שנה חדשה עם 800 מטרות, כי זה פשוט, אנחנו רואים במחקרים שאז שום דבר לא יקרה, אלא אנחנו נבחר משהו, 1, 2, 3.
האבנים הגדולות.
כן, שאנחנו אומרים, על זה באמת חשוב לי לעבוד, כי יש הרבה דברים שאנחנו מבינים שאולי היינו רוצים לשנות, נגיד אצלי, כל הנושא של סדר וארגון, לא מספיק חזק שלא לומר לוקה בחסר. וזה משהו שהייתי מאוד שמחה להיות יותר מסודרת, הייתי מאוד שמחה לחיות במרחב יותר מסודר, אבל אם עכשיו תצמיד אותי לקיר ותגיד, יש לך 3 מטרות לעבוד עליהן בשנה הקרובה, האם זאת אחת מהן? אז לא. ואז בשלב הבא אנחנו בעצם רוצים לעשות תוכנית לאיך אנחנו הולכים לממש את הדבר הזה שהבנו. מה הולכים להיות הצעדים הכי תכלסיים, הכי אופרטיביים, כדי לממש את הדבר הזה. נגיד, אמרנו, מה הם 3 מטרות שיהיה לך הכי חשוב להגשים בשנה הקרובה? איזה מיומנויות זה ידרוש ממך? מה תצטרך כדי באמת להגשים את המטרות האלה? מה יקרה אם תנסה וזה לא יצליח? תנסה ניסיון, בסיבוב הראשון זה לא ילך. איך אתה מתכוון להתמודד עם הדבר הזה? מי יכול לעזור לך בדרך הזאת? נכון? אתה לא תמיד צריך לעשות את זה לבד, יכול להיות שיש לך חבר, חברה, לא יודע, איזשהו שירות עסקי שאתה יכול לקחת שיכול לעזור בזה. האם יש משהו שאתה רוצה לעזוב, להיפטר ממנו, להפסיק לעשות, מחויבות שאתה רוצה לחתוך כדי שהמטרות החשובות באמת יתגשמו? האם יש איזשהו הרגל חדש שאתה רוצה לפתח כדי לתמוך בדבר הזה? האם יש פחד שאתה צריך להתגבר עליו? כלומר, אנחנו גם שואלים את עצמנו המון שאלות כדי שהדבר הזה לא יהיה באוויר, כדי שאני לא סתם אגיד לעצמי, כן, בשנה הזאת חשוב לי לשפר את מערכות היחסים שלי, אבל אז אוקיי, אז יש את החיים, נכון. וגם על זה יש תופעה ממש נחמדה, שנראה לי דיברתי, לא נחמדה בעצם, אבל קיימת, שדיברתי עליה לא מעט בפודקאסט, שנקראת אפקט ירח הדבש, שכשאנחנו עושים שינוי, אז בהתחלה יש כזה, משתנים, איזה כיף, הכל שונה, עולם אחר, עברתי מהפך, ואז עובר חודש, חודשיים, שלושה, ואנחנו חוזרים לאותו מצב בדיוק, כי המשכנו עם אותה, צורת חיים, חזרנו לאותם ישיבות עמוסות, לאותם בלטמים, לאותה שגרה, והדברים פשוט נשכחים. אז אני צריכה להתכונן מראש לאיך הדבר הזה באמת הולך לקרות, וזה שוב מתחבר לזה שזה חייב להיות משהו מאוד מוגדר ומצומצם, כדי שאני באמת אוכל לגרום לזה לקרות.
אז אולי ניתן עוד דוגמאות של שאלות.
כן.
כי זה מרגיש לי שבסוף, לכל בעיה יש את השאלות שיזיזו לו את המשהו בחיים.
יאללה, נעשה כזה סקירת שאלות.
יאללה.
אז יש שאלה אחת שאני ממש אוהבת, שזה מה היית עושה אם כסף לא היה שיקול?
שאלה מדהימה.
ועם כמה שאני אוהבת את השאלה הזאת, לא מזמן נתקלתי בכתבה בוויינט, על מישהו ישראלי שזכה בלוטו, וביום שהוא קיבל את הטלפון שהוא זכה בלוטו, הוא התקשר והתפטר מהעבודה שלו.
אוקיי.
וזאת בעצם הייתה תשובה לשאלה. מה היית עושה אם כסף לא היה שיקול, כשבאמת כסף הפך להיות לא שיקול, כי הוא קיבל המון 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 כסף. אני לא זוכרת כבר כמה זה היה, אבל זה היה המון. ואני חושבת שמעניין לענות על זה לפני שזוכים בלוטו. כי יכול להיות שאותו בן אדם, אם הוא היה שואל את עצמו את השאלה הזאת 10 שנים לפני, ובעצם התשובה הכנה פה היא, אני לא אוהב את העבודה שלי, נכון? כי בן אדם שאוהב את העבודה שלו, אז גם אם הוא היה זוכה בהמון המון כסף, אולי הוא רוצה לעשות את זה בפורמט אחר, אולי במינון אחר, אבל הוא היה רוצה להמשיך לעבוד, נכון? כן. אנחנו יצורים שאוהבים לפעול ולייצר ולעשות, אז זאת שאלה מעניינת לשאול. ואז, מתוך זה, אני יכולה ללמוד משהו. עכשיו, לא תמיד ההשלכות של התשובה היו מאוד פרקטיות. לא תמיד אני יכולה להגיד, אוקיי, אז מחר אני עוזבת הכל ונוסעת לטיול מסביב לעולם, אבל אני כן יכולה ללמוד מזה שלטייל בעולם זה ממש חשוב לי, ומתוך זה לחשוב איך זה יכול להיכנס לחיים שלי כרגע, כן. בפורמט שזה כן יכול לקרות, ובדרך שזה כן יכול לקרות. נגיד, אני יכולה לשתף אותך, שמקס ואני קיבלנו החלטה, לפני, אז הקורונה קצת חיזלשה את זה, אבל זה יקרה ברגע שהקורונה תעבור. חשוב לנו לטייל בעולם, ורצינו לעשות כזה שנה מסביב לעולם, וראינו שהדבר הזה לא יכול לקרות בטיימינג שבו תכננו לעשות את זה, כי בדיוק הספר שלי יצא, וזה לא היה הגיוני לעזוב. ואז החלטנו שהדרך שבה זה כן יכול לקרות, שאנחנו רוצים כל שנה להיות חודשיים מהשנה בחול.
נייס.
ושזה מין פורמט חיים שאנחנו רוצים לאמץ לעצמנו. ואז מקס סיים התמחות, והוא התחיל כזה התמחות חדשה, וממש דיברנו על כזה תת התמחות, וממש דיברנו על זה שזה תנאי שהוא הולך להציב למעסיק שלו, של כזה, זה הדרך שבה אני בחרתי לחיות, ואני רוצה לעבוד פה, אבל שתדע, וזה דוגמה למשהו שכזה, אם כסף לא היה שיקול, אם לא היה שום שיקול, אולי הייתי עכשיו כזה, כל החיים רק מטיילת ממקום למקום, אבל יש שיקולים שהם לא רק כסף, כן, אני גם רוצה להיות במדינה הזאת, אני רוצה לגדל את הילדים שלי פה, אבל כן מאוד חשוב לי לראות עולם, לחוות תרבויות, זה נותן לי פרספקטיבה, ואני רוצה חלק מסוים בשנה, לא להיות פה.
ולענות על השאלה הזאת, היא עוזר בכלל להבין, לזקק את הרצון הזה. קצת להוציא את המשקל של חיי היומיום, והצורך פשוט לשרוד ולהפריד אותו אל מול, כנגד חלומות שיש לנו.
לגמרי.
תקשיבי, רק שתדעי שאני גם מכיר אנשים ספציפית, שהשאלה הזאת שינתה להם את החיים.
וואלה.
כן, כזה אנשים שבסוף זה גרם להם לפתוח חברה, לעזוב עסק, לעשות איקס, ממש כזה, זו שאלה ממש, אני ממש מתחבר אליה.
איזה יופי. עוד שאלה טובה, זה בעיניי, זו שאלה של אם הייתי יודעת שיש לי עוד, נגיד, איקס שנים לחיות, עוד שנה, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, איך הייתי מבלה את השנה הקרובה. וגם זאת שאלה שרגע שוב מזקקת לי מה באמת חשוב, ומזכירה לי, האם אני שם את הדגש על הדבר הזה, או לא שם את הדגש על הדבר הזה. ואתה יודע, הקלאסיקה, בטח כולם ראו את הסרט, הבקט ליסט, נכון? על השני חבר'ה שנפגשים בבית חולים, באיזה גיל, לא יודעת, 70, 80, שניהם הולכים למות עוד לא הרבה זמן, והם עושים רשימה של כל הדברים שחשוב להם לעשות לפני שהם מתים, ויוצאים להגשים אותה. עכשיו, זה סרט שהוא קצת קלישאתי, אבל אני כן חושבת שאפשר לקחת מזה משהו מעניין. של מה באמת חשוב לי לעשות בחיים, ואין שום סיבה לחכות לפנסיה כדי לגרום לדבר הזה באמת לקרות, כי ממש. אף אחד גם לא מבטיח לנו את הפנסיה הזאת.
ממש, יודעת שזו שאלה שחשבתי עליה הרבה, וגם הגעתי עם הסקנה שהגרסה שלה שאני הכי מתחבר אליה, זה מה יקרה אם אני יודע בוודאות שאני מת עוד 5 שנים. יש משהו במה מה היית עושה היום אם היית יודע שאתה מת מחר, אז באמת הייתי שובר, לא הייתי בא לדעת. אבל בסוף אני דווקא רוצה קצת מקום לדברים שהם לונג טרמיים בחיים. אז לדעת שזה עוד 5 שנים, כזה גורם לי, נותן לי איזה בהילות מצד אחד, מצד שני כן עוזר לי לזקק את ה... האם אני בדברים הגדולים שהם חשובים לי. אוקיי, אחלה, איזה עוד שאלות?
עוד שאלות. אם הייתי יכולה לשנות משהו אחד בעולם, מה זה היה?
אוקיי, אבל מה זה משנה?
אז אתה מבין גם מה חשוב לך, מה נותן לך משמעות. זו מין שאלה שמרמזת על אזורי משמעות, נכון? על איזה רעיון אני מחוברת אליו שהוא מחוץ לי. זה לא רק סיפור עליי, אלא יש משהו שקורה בחוץ שהוא ממש ממש נוגע בי. והרבה פעמים רואים את זה, נגיד כשמדפדפים נגיד בעיתון, נכון? בעיתון יש מלא זוועות, כן. ויש זוועות שאתה כזה עובר עליהם, ואתה כזה, נו טוב, קרה עוד זה בסה. ויש דברים שאתה קורא ואתה כזה, הבטן שלך מתהפכת, ואתה אומר, אני לא מאמין שזה קרה. כזה, זה לא יכול להיות, וזה רמז. למשהו שיכולה להיות לנו במשמעות מאוד גדולה.
יכולה לעזור לנו למצוא אזורים שיש לנו אליהם המון תשוקה. כזה אזורים בעולם החיצוני. ואני יכול לדמיין איך אנשים מתחילים להתנדב בגלל זה.
ואז שוב, צריך להתייחס לכל שאלה בצניעות. כן, אני לא הולכת עכשיו לפתור את בעיית הרעב באפריקה, או להפסיק את כל הטרור בעולם. אבל אולי אני יכולה לעשות משהו בכיוון?
אהבתי.
אהבת?
אני הולך לחשוב על זה עוד.
אגב, שאלה שאני כזה רוצה לשאול את עצמי, נגיד עכשיו, אם אני כבר מדברת עם עצמי, זה איזה דבר הייתי רוצה להשיל מעצמי, כזה, על מה הייתי רוצה פשוט לוותר, שקורה הרבה או מעסיק אותי הרבה, ונזכרתי בזה עכשיו, כי הרבה פעמים, אני חושבת שכמעט בכל דבר שאני עושה, יש לי כל הזמן איזה קול כזה שאומר, זה לא היה מספיק טוב, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק חזק, זה לא נותן מספיק ערך, זה לא היה, לאורך החיים למדתי קצת לתקן את זה, ופשוט לקחת את זה קצת פחות ברצינות, אבל התופעה לא נעלמה.
כן.
וזה התחיל, אתה יודע, עוד יש את כזה, את ימי האוניברסיטה, שאתה יוצא ממבחן, ואתה אומר כזה, וואה, לי גרוע, אני הולכת לקשל, ואז אני מקבלת 100, וזה נשמע אחרי... זה נשמע, וואי, זה נשמע מה זה גרוע, מה שאמרתי עכשיו. אבל...
זה מסתדר לי.
אבל זה לא בא מתוך מקום של כזה, אוי, אני מסכנה, תרחמו עליי, ובעצם אני יודעת שהלך לי טוב. זה בא באמת ממקום של אני בטוחה שהיה לו טוב, אני בטוחה ב-100%, ואז אני רואה שדווקא היה סבבה, כן, לא 100, אבל שהיה סבבה. ולאורך כל העשייה שלי, אני פוגשת את הקול הזה, שאני יוצאת מהרצאה, ואני אומרת, זה לא היה מספיק טוב. אני יוצאת מפרק, אני אומרת, זה לא היה מספיק טוב. אני יוצאת משיחה, אני אומרת, זה לא היה מספיק טוב. וזה בסה, כזה, להיות עם זה. ומתישהו למדתי קצת לתקן ולהגיד, אוקיי, את חושבת שהיה ככה, אז כנראה שהיה יותר טוב, אז תשחררי ותמשיכי הלאה. זה מה שמאפשר לי כן להמשיך ולפעול. אבל אם אני נגיד צריכה לענות על השאלה של על מה אפשר פשוט לוותר, אז אולי אפשר לוותר על זה, עוד לא הצלחתי. אבל הייתי שמחה להצליח לוותר על אחוז מסוים של הכל הזה.
אוי, ממש. אני הייתי מוותר על כל הפאקינג התעסקות הזאת עם ה... אני שמן, לא שמן... פשוט נוראי. כמה מהאנרגיות שלי זה לוקח לי, זה נוראי. הייתי כל כך שמח לא להתעסק בזה. אבל זה... וגם עם השנים זה פחות, ואני מקבל את עצמי, ובאמת כזה... היום זה בעיקר מעניין אותי בקטע בריאותי. אני באמת מרגיש יפה, ואני יודע גם שבסוף הערך שלי לא רק בא מהגוף והכל. כמו שאת אומרת, כזה, עם השנים אתה... למדתי...
אנחנו משתבחים עם השנים.
משתבחים עם השנים, כן. אנחנו סך הכל בסדר. אנחנו סך הכל בסדר. אבל עדיין בסוף התופעה לא נעלמה. התופעה לא נעלמה, כן. כאילו, לא יודע, היום הייתי באיזה כזה networking event, וכזה צילמו אותנו, ואז כזה הסתכלתי על התמונה, ועד כזה, שמן.
זה היה נחמד אם היה אפשר לוותר על דברים. ואני חושבת שאז השאלה הבאה, הפולו-אפ של השאלה הזאת, יכול להיות מה היה קורה אם הייתי מוותרת על זה. ואיך העולם שלי היה משתנה אם הייתי מצליחה לוותר על הדבר הזה שהייתי מוותרת עליו. כי לפעמים אנחנו חוששים שיהיה איזה אאוטקאם שלילי. כזה...
בדיוק, רציתי לומר, החשש הוא בטח את חוששת שתהי פחות טובה.
כן, שאני כזה אשלט עצמי, מוצלחת. שאני אחיה בסרט. כן. וזה מעניין עכשיו, אתה יודע, מה זה משרה את המנגנון הזה שאתה אומר לעצמך שאתה שמן, או שאני אומרת לעצמי שזה לא היה טוב מספיק, האם זה באמת מוביל לתוצאות חיוביות, ולפעמים כן, כן, כזה...
זהו, בסוף חושב זה עניין של איזונים, זה פחות עניין של באמת 0 או 1.
כן.
טוב, אוקיי. עוד שאלות.
מי האנשים שאני לומדת מהם הכי הרבה? ומה אני לומדת מהם?
וואו. זה גורם לי קצת לפשפש באזור במוח שלי שאני לא פשפשתי תקופה. אבל אוקיי, נו, אז את רוצה לענות על זה?
כן, אני יכולה לענות דברים שעולים לי עכשיו. השנה הכרתי חברה חדשה, שזה אגב חלק מזכירת החיים, זה גם כזה משהו שהיה לי חשוב לטפח חברויות חדשות, והכרתי חברה חדשה, קוראים לה חיה. חיה ויהודית, זה כאילו שתי הדוסות מזה. היא פעם הייתה דוסה, אבל אני לא. אז הכרתי חברה חדשה, והאמת היא שאני יכולה להגיד שהיא יותר גרמה לזה שאני אכיר חברה חדשה. וזה משהו שאני לומדת ממנה, כי הרגשתי שהיא מאוד מאוד טובה בלעשות אקסלרציה למערכת יחסים. היא כזה אימא של ילד שהיה עם ינוגי הבן שלי בגן, ואתה יודע, מה הקשר שחיים הורים של ילדים אחרים בגן? אין כאילו, זה לא... אין הרבה הרבה קרבה בבסיס. אז הרגשתי שהיא גם מאוד כזה ישר מציעה עזרה, כשעוד אין מערכת יחסים קרובה, ויש בזה משהו מאוד מקרב, ושזאת הצעה מאוד אמיצה. כלומר, זה אמיץ להציע עזרה למישהו שאתה עוד לא קרוב אליו. יש בזה משהו שכזה אומר, יאללה, אני פה בשבילך, בלי שהיה מצופה שאני אעשה את זה. ואז היא גם כזה ישר הציעה עזרה, גם שיתפה על עצמה דברים, ישר לקראת המערכת יחסים, ממערכת יחסים של אנחנו האימהות של הילדים שלנו שחברים, אנחנו יכולות גם להיפגש בפני עצמנו. וראיתי בזה המון המון אומץ, וזה נתן לי השראה. ואני ממש הרגשתי שכזה, מאז שנהיינו חברות, אז אני מעיזה לעשות את זה גם יותר. כזה סתם מישהי שאני לא מכירה, להציע לה עזרה, לקדם את השיחה למקומות שלאו דווקא כזה זה היה מתקדם אליהם, להחליף קונטקסטים, כזה להציע למישהו שאני עובדת איתו, להיפגש גם לא בהקשר עבודה, כזה להעיז לשחק יותר בין ההגדרות והגבולות, אז אני מרגישה שלמדתי את זה ממנה.
אוקיי, אז זה נשמע לי שאלות שהן מאוד כזה בתמונה הגדולה של החיים, אבל אולי יש גם שאלות שהן יותר ספציפיות לתחומים ספציפיים.
כן.
נגיד, תחום היחסים. נגיד, אני עכשיו אומר, וואלה, מערכות יחסים זה משהו ממש חשוב לי. יש לך הצעה על המערכות יחסים?
כן.
שהיית שואלת?
שאתה אומר שאלות על תחומים מסוימים, אז יש ציטוט של ריצ'רד בח שאומר, השאלות הפשוטות ביותר הן גם העמוקות ביותר. איכן הולדת, איכן ביתך, לאן מועדות פניך, מה מעשיך? חשוב על כל אלה מפעם לפעם, וראה כיצד תשובותיך משתנות. וכשאתה אומר שאלות על תחומים, אז אני חושבת שהשאלות הן מאוד פשוטות. כזה יחסים, מי החברים שלי? מתי פעם אחרונה הכרתי חבר או חברה חדשים? כמה זמן אני חברה של האנשים האלה? האם ראיתי משהו משתנה בקשר לאורך הזמן? או שאני יכולה להגיד שאותה חברות שהייתה לי בגיל 16 עם החברה הזאת היא עדיין הרמה של החברות שיש היום? האם אני פוגשת את האנשים האלה מתוך אינרציה? איך אני מרגישה לפני שפגשתי אותם ואיך אני מרגישה אחרי? יש נגיד אנשים שאני פוגשת שאני מרגישה שזה יכול לא לקרות, כזה, זה היה סבבה, נהניתי, אבל זה יכול גם לא לקרות באותה מידה, ויש אנשים שאתה ממש מרגישה שאתה עובר איתם טרנספורמציה, שכזה כל פגישה אתה מרגיש שגדלת איתם קצת, אז זה מעניין לראות מי הם האנשים האלה, ואז לחזור לשאלות כמו כמה אני נפגשת איתם, כמה אני בכלל מאפשרת לדברים כאלה לקרות, באיזה פורמט אני נפגשת עם אנשים, אחד על אחד, בקבוצות, מה הדינמיקה, על מה מדברים, נכון, מה הם הנושאים. אז זה נגיד ברמת השאלות, על יחסים, אפשר לשאול את אותם שאלות גם על משפחה, אפשר להסתכל על שאלות כמו תחום ההורות, מהם האתגרים הגדולים שלי בהורות, איך התמודדתי איתם בצורה שהייתה טובה, מה עשיתי שדווקא רק החמיר את הבעיה, האם יש, אני כזה ממציאה לך שאלות תוך כדי, כן? אבל האם יש הורים אחרים שנראים לי שהם עושים משהו טוב ואני יכולה ללמוד מהם משהו? מה בהורות מזכיר לי את הילדות שלי, והאם הייתי רוצה לעשות את אותו דבר כמו שההורים שלי חינכו אותי, או שהייתי רוצה לעשות משהו שהוא משהו אחר. באיזה אתגרים של ההורות זה בעצם סיפור ביני לבין עצמי, כזה משהו שאני צריכה לעבוד עליו, וזה בכלל לא קשור לילד, נכון, הילדים כזה לוחצים לנו על הרבה הרבה נקודות. איזה סוג של הורי הייתי רוצה להיות? כזה, איזה ערכים אני רוצה ללמד את הילדים שלי, והאם בינתיים הלכתי לכיוון של הערכים האלה. נגיד, אני הרבה פעמים מוצאת שאני בטעות הולכת למקומות של לנהל את ההורות, את הילדים, שכזה, זה מה שעושים, ככה צריך לעשות, עושים ככה, ואני רגע שוכחת את זה שאני רוצה ללמד את הבן אדם להיות בן אדם, וזה מצריך אולי דברים אחרים. אז כזה, צריך הרבה פעמים תזכורות, כי אני חושבת שהיום יום הוא הרבה פעמים לוקח אותך למה שקל יותר. והשאלות האלה מחזירות אותנו רגע האם אני מלמדת את הילד שלי את הערכים החשובים האלה, ולפעמים זה אומר...
מה הערכים האלה גם?
לפעמים אני חושבת על זה אפילו שזה אומר פשוט שהוא יראה יותר ממה שאני עושה. נגיד, יש דברים שאני עושה שאני מאוד עובדת עליהם והם חשובים לי, אבל הוא לא חשוף אליהם. כי הוא לא רואה אותי בסיטואציות האלה, כי הוא לא הייתי בעבודה, כי הוא לא הייתי עם חברים שלי, ואז הוא מפספס את זה. ולפעמים זה אומר אפילו רגע לקחת אותו איתי לתוך משהו, לעשות משהו ביחד איתו, למרות שזה ייקח יותר זמן, וזה יהיה פחות יעיל. אז לפעמים זה אומר פשוט לשנות משהו בסטינג.
יהודית, יש לי רעיון.
כן.
הרי יש לך קבוצת פייסבוק. יש לה פודקאסט קבוצת פייסבוק. כן. די פעילה.
כן.
אז אולי מי שמאזין לפרק הזה, ומתישהו שאל את עצמו שאלה, שהוא הרגישה, שזיזה להם משהו בחיים. יש הרשור כזה, של שאלות ש...
מהמם.
כתגובות לפרק הזה.
מהמם.
איזה שאלות שאלתם את עצמכם, או ששאלו אתכם, שכזה זיזו לכם משהו בחיים. אני חושב שכולנו יכולים לקבל מזה השראה.
מהמם.
כי בסוף זה נשמע לי שיש כל כך הרבה זוויות באמת אמיתיות על החיים, על תחומים שונים, ושכזה יש כל כך הרבה ערך בלשאול את השאלה הנכונה. שלפעמים רק לשמוע את השאלה, יכול להזיז לנו משהו.
זה הצעה ממש יפה. אני בעד.
כן?
אנחנו ננסח את זה כפוסט. כן.
אוקיי, תקשיבי, שאלות משוגעות. תכס, אני רוצה עוד. קריירה, דברי איתי.
הייתי אולי שואלת, מה אני חושבת שאני לא יכולה לעשות? ואולי אני כן? כלומר, באיזה דרך אני כן אוכל לעשות את זה? נגיד, אגב, קריירה, הסיפור שהיה לנו עכשיו, זה דווקא לא סיפור שלי, אלא זה סיפור של מקס, שעכשיו אחרי שהבת שלנו נולדה, נכנסנו לאיזו תקופה מטורפת של חוסר שגרה, לא היה לנו סידור מסודר בשבילה. ובסוף מה שקרה זה שאני עצמאית, אז יש לי הרבה יותר חופש לעשות מה שאני רוצה עם הזמן שלי, ומקס עובד בבית חולים. אז הוא אמר, אני מצטער, אין לי מה לעשות, כאילו, אני רופא, אני לא יכול לעבוד פחות. ואני הייתי מאוד לא מרוצה מזה, כי בסוף אני מאוד אוהבת את העבודה שלי. והרגשתי שזה מייצר מצב שאני לא מרוצה ממנו, וגם הוא לא מרוצה ממנו, אבל הוא מרגיש שידיו גבולות. וקצת התווכחנו על זה כמה פעמים, אם הוא יכול לעשות שני, אם הוא לא יכול, אם הוא יכול לבקש לעבוד פחות טוב, אבל אמרתי לו, מה אכפת לך? זה פשוט תשאל, מקסימום יגידו, וואי, מקס החצוף הזה ביקש לרדת יום עבודה בשבוע, ולא נתנו לו איזה חוצפן. ואז הוא הלך, הוא התקשר לבוס שלו, ואמר לו, תקשיב, יש לנו איזה עניין, אנחנו לא מוזנים פה עם הילדים, אני רוצה לעבוד יום פחות בשבוע. הוא אמר לו, טוב.
וואי,
פשוט ככה. ואני חושבת שיש מלא כאלה, שאנחנו בטוחים שאי אפשר. בעבודה הזאת אי אפשר ככה, בזוגיות הזו אי אפשר ככה, בחיים האלה אי אפשר ככה, ואז אנחנו שואלים, ודווקא אפשר. עכשיו, יכול להיות שגם היו אומרים לו לא, וזה בסדר, כלומר זה גם קורה לנו בחיים, אבל איפה יש משהו שאפילו לא ניסינו, ואפשר פשוט לנסות. מה יקרה אם נבקש?
שוגה.
עוד שאלות שקשורות לעבודה. נגיד, למה התחייבתי, במה אני משקיעה המון המון אנרגיה, ואני ממשיכה לעשות את זה רק כי כבר התחייבתי וכי כבר התחלתי את הפרויקט הזה, ואולי להעיז להגיד, היי, זה לא מתאים, זה כבר לא מסתדר, אני לא מאמינה בזה, זה לא אוהבת את זה יותר, יכול לפתוח הזדמנויות לדברים חדשים שהייתי רוצה לעשות. עוד שאלות, שאלות של באיזה הישג אני ממש גאה בעצמי, כזה מה אני יכולה להגיד שעשיתי בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, שהיה ממש משמעותי, שהפתעתי את עצמי, שגיליתי יכולות חדשות, שלמדתי משהו חדש על התחום, ומה היה שם שאפשר לדבר הזה לקרות? כלומר, מה אני יכולה ללמוד מזה בשביל לשחזר את זה הלאה? באיזה יכולות שלי אני לא משתמשת מספיק? כלומר, הרבה פעמים יש לנו ממש חוזקות, שלא באות לכדי ביטוי בתחומים מסוימים בחיים שלנו. נגיד, יצא לי פעם לעבוד עם מישהו שהוא היה מאוד מאוד מצחיק, זה הומור הייתה חוזקה המטורפת שלו, ובעבודה הוא כאילו הביא את הסיריאס מן שלו, כזה הוא היה צריך להיות רציני וייצוגי, וזה פשוט חלק באופי שלו, שלא בא לכדי ביטוי בעבודה. זה עייף אותו הרבה יותר, הוא נהנה פחות בעבודה. וכשדיברנו על זה, אמרנו, מה יקרה אם תכניס קצת הומור, אפילו למייל, כן, בעבודה? זה לא שאתה צריך עכשיו לכתוב מיליון כללות, וזה היה פשוט כזה, רגע להקליל, להכניס הומור, והוא ניסה את זה. והעבודה הפכה להיות הרבה יותר נהנה בשבילו, כי הוא פשוט הביא את עצמו, את האופי שלו לכדי ביטוי. אז אפשר ממש לשאול, איזה תכונות בנו אנחנו לא מוציאים החוצה, כי אנחנו חושבים שזה אולי לא מתאים באזורים מסוימים, ודווקא כשאנחנו עושים את זה, אז יש איזו תחושה הרבה יותר כזאת של אחידות. כזה, yeah. יש יהודית אחת, ובגדול היא אותה יהודית בכל המקומות. כזה, אולי אני לא מדבר בדיוק על אותם נושאים, אבל זה בן אדם אחד.
כן. Yeah. ויש לי ציטוט בשבילך.
אופה,
ציטוט.
אופה.
ציטוט, מעכשיו לעכשיו נזכרתי בו. שהוא תמיד, שבהקשר הזה גם כזה התרשמתי ממנו, שבסוף יש את הציטוט של בודהה, Know thyself. תכירי את עצמך. ונשמע קצת קלישאתי, מה, אני לא מכיר את עצמי, אני כל היום עם עצמי. לא, אתה לא כל היום באמת חושב על עצמך, וקצת מנסה להבין בתוך הקונטקסט של האנושות, ועוד בני אדם אחרים, והחיים, מי אני באמת, בכל מיני זוויות כאלה, כל מיני שאלות. אוקיי, יודית, כן. אז בואי נעשה איזשהו סיכום כזה בגדול. יש כלי כזה בחיים, שנקרא לעצור ולבחון את החיים. ולעצירה הזאת יש ערך גדול, זה שווה את זה. כי לא צריך לחכות שנמות, כדי להגיד לעצמנו, אוי, חבל שלא, דיברתי עם אח שלי. אלא אפשר כבר היום לעצור פעם ב, לשאול את עצמנו שאלות, שבסוף יביאו אותנו בדיוק לתשובות האלה. ואם נעשה את זה, אז החיים שלנו יהיו טובים יותר. נוכל לעצב אותם קצת בצורה מודעת, לא נלך אחרי האינרציה. דבר ראשון, אני חושב שדיברנו על זה שכדאי שזה יקרה איזה פעם בשנה או פעם בתקופה. דיברנו על זה ששווה להסתכל על היומן שלנו אולי, כדי קצת לנסות להבין איך החיים שלנו בכלל נראים, כזה קצת לנסות לעצור ולהסתכל על החיים שלנו בצורה שהיא big picture. זה מה איך החיים שבכלל נראים? עשיתי ילד השנה, השנה כתבתי ספר, כזה, קל לשכוח.
כן.
ואז כזה אולי גם מסתכל על הנושאים, לשאול עצמנו, מה הנושאים שחשובים לנו, לא יודע, יחסים, חברים, קריירה, וכזה קצת למפות ולשאול עצמנו שאלות בתחומים האלה. ממש מומלץ לכתוב או לדבר עם חבר, חברה טובים, שיבואו בשביל לראיין אותנו ופחות כדי לתת את העצות והדעות שלהם. למה? כי להוציא את המילים החוצה, זה עובד. לבוא לעצמנו בחמלה, בקטע טוב, כזה קצת כמו הורה לילד אולי, כזה יאללה, זה בסדר. כי אנחנו בסוף כן מסתכלים על החיים שלנו, ויכול להיות שיש שם חלקים קצת פחות נחמדים.
תמיד יש.
כן, תמיד יש. ודווקא אנחנו רוצים לדעת להסתכל עליהם, בלי לשפוט עצמנו לחומרה, ודווקא עכשיו, ברגע הזה, אנחנו רוצים להסתכל על זה, עם איזה צמר גפן כזה, לאהוב את עצמנו, לא משנה מה. ולקבל את זה.
ולהזכיר לעצמנו גם את הטוב, זו מטרה היא לא רק...
להסתכל על הכל.
כן.
תכף נתנו פה ים דוגמאות לשאלות, ואנחנו עוד פעם קוראים למאזינים, אנחנו נשמח לשמוע שאלות שאתם שאלתם את עצמכם, או ששאלו אתכם, ששינו לכם משהו בחיים, תגיבו לפוסט של הפרק הזה, בקבוצת פייסבוק, ותשתפו אותנו באיזושהי שאלה ששינתה לכם את החיים. וזהו. זה בערך מה שדיברנו עליו היום.
קודם כל, סיכמת נהדר.
תודה רבה.
הדבר היחיד שאני רוצה להוסיף, זה שבאמת המטרה של ההסתכלות אחורה, הבחינה של העבר וההווה, היא כדי להסיק מסקנות לעתיד. אנחנו לא סתם חופרים לעצמנו כדי לנתח מאיפה כל דבר מגיע, אלא כדי להתקדם עם החיים ולהבין שאנחנו כזה לקחת את החיים לכיוון שאנחנו רוצים לחיות אותם.
להגיע למסקנות אופרטיביות של מה אני יכולה לעשות עם החיים. שונה, אחר, חדש, כן. להפסיק.
אז באמת נציע שעכשיו בתקופה הזאת של החגים, ובכלל הפרק הזה הוא על זמני, אז בכל זמן שאתם שומעים אותו, תיקחו על עצמכם את האתגר של לקחת תקופה קצרה בחיים, שבוע, להשקיע בזה, לשאול את עצמכם שאלות, להגיע לתשובות ולבחור מתוך זה כמה נקודות לפעולה, לא צריך הרבה, ולראות איך לאט לאט החיים שונים, משתנים. ואני מזמינה אתכם לשתף בקבוצת הפייסבוק את המסקנות של האתגר הזה, את השאלות שבחרתם לשאול את עצמכם, את התשובות שהגעתם אליהם, ומה תרצו לעשות אחרת, מעכשיו.
זהו, שיהיה אחלה יום, ואחלה חג.
תודה, איתן, היה ממש כיף איתך.
תודה לך.
תודה שבאת להיות מנחה אורח.
אושר גדול.
מעולה, אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהגעתם לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני הייתי יהוד קץ, וכיף להיות איתכם פה. אם בא לכם להיפגש שוב בקרוב, אז בעשירי בספטמבר שנת 2021, יש סדנה של 3 שעות, סדנה מעמיקה על פסיכולוגיה חיובית ואושר, ואיך ליישם את הדברים בחיים שלנו בהרצליה, וב-23 בספטמבר 2021, הרצאה על קבלת החלטות בבית ציוני אמריקה בתל אביב. נתראה, בואו לתת לי כיף. ותהיו בריאים.
יאללה, ביי.
ביי.